מהי חנוכה? שואלים במגילת תענית. לתון רבנן, בחופי וכיסלי ויומד החנוכה עם שמונה תם גיינון, דולו למספטון, לא לטענות בהון. כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. וכשגבר המלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פר אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליק ממנו שמונה ימים, שנה אחרת, כבאום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. אז יש לנו כלל שהשם עושה ניסים למעלה מן הטבע אם יש צורך בהם. איזה צורך היה בנס הזה? הלא אם היו מחכים עוד שבוע היה משנה איזשהו דבר? היה מביא איזשהו ישוע? ואם קבעו את החג בגלל הנס של פך השמן, יש דין של תומהות בציבור, אפשר להשתמש בבטילות דקות, שמינת דקה מכל בטיל, ואז יש מספיק בשביל שמונה ימים. וגם מה העניין שחותמו של כהן גדול שלא מוצאים את זה בשביל המנורה? ונס צריך להיות לצורך. אז על זה מקשים כל המפורשים. והבח על הטור אומר שמכיוון שהתרשלו בעבודה שבזמן של המתייבנים היו גם כן כהנים גדולים מתייבנים, עד שזה הגיע שהיוונים בעצמם תימו את כל בית המקדש ושמו שם עבודה זרה. אז מכיוון שהתחשלו בעבודה, לכן היו צריכים אחר כך לעשות תשובת המשקל בהדלקת המנורה, ולכן עשו דבר שלא היה צורך בזה. בכל זאת זה הידו אם אפשר להזדרז או להתחיל את העבודה בבית המקדש והדלקת נרות יותר מוקדם ויותר יפה, אם בציל כמו שצריך, היו מחויבים לעשות ככה. ולזה הבא גם מתרץ את שאלה, למה יש בחנוכה דין של מהדרין בצורה כזאת שלא מוצאים מקום אחר? זה התירוץ שלו. ובעצם יש עוד קושיה חזקה, וזה הלא כתוב קבעו את היום טוב בהלל והודאה, עושים ימים טובים, הלל והודאה. ומה זה ההודאה? זה בנית, בעצם, מה החנוכה, לאיזה נס קבוע, על פי פשטות, הפירוש הוא, לפי רש"י בכל אופן, על איזה נס קבוע את זה? הנס של פך השמן. אז הקושיה היא, שבעל הניסים, כשאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, בעצם לא נזכר הנס של פך השמן. מה שקראו והדליקו נרות בחצרות קודשך, הלו המנורה לא היה בחצר. אז יש אחד מסובך, אם רוצים לתרץ איזשהו שבכל זאת חצרות קודשך, שיש אופנים של אונס שלא הצליחו לתהה את ההיכל, וחצר גם כן קשה בדיעבד, לכן עשו את זה בחצר של בית המקדש, על כל חצרות קודשך. אז משמע שעשו את זה בחצרות, בחוץ. ולא כתוב שם בהודעה שלנו על הנס הזה. אם קבעו את זה על הנס, על כל העניין, בפך השמן, למה זה נזכר בהודעה לקדוש ברוך הוא? אז אולי הפירוש הוא ככה. אם מסתכלים על זה בצורה יותר עמוקה, זה בדרך של כתוב באריזל כבר נרמז בזוהר, במיוחד המהר"ל מעריך בזה, שבעצם נחזור לדברי הרמב"ן בנס של יציאת מצרים. יציאת מצרים, היו ניסים גלויים, עשר מכות, קריעת ים סוף. הוא אומר, התכלית של יציאת מצרים, שזה אנחנו צריכים להזכיר, וקשור עם חלק גדול של מצוות, בגלל שזה נס גלוי. כדי ללמד אותנו, שכל החיים שלנו, כעם ישראל, זה נס נסתר. התכלית של הנס הגלוי, כדי להביא אותנו, משך כל הדורות, להכיר בנס הניסים הנסתרים, שקורים כל הזמן, בשביל עם ישראל. אז על יסוד זה, אפשר להגיד גם פה, כל הניסים שאנחנו מצאו, רבים ביד מעטים, ראשים ביד צדיקים, וזה מסכים את צדתך, בעצם היו ניסים גדולים, בכל זאת היו בדרך מלחמה, בדרך הטבע, היו צריכים גם להכניס הטבע לזה. מה שאין הנס הזה של הפח השמן, זה ממש למעלה מן הטבע. ובעצם אפשר להבין את זה טוב מאוד לפי המצב של היום. כמו שבעצם קשור עם זה מה שהרמב"ן אומר, בפרשת בעלות בהתחלה, שכל הנשיאים הביאו את הקורבן שלהם, חוץ משבט לוי, חוץ מכהן גדול. ואחר כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה אמר לו, שלך יותר גדולה משלהם, שהדין של הדלקת נורה זה לעולם. זה גם לעתיד. מה זה לעולם? אז הוא מביא מרבי ניסים גם, שיש מדרש שזה נאמר על מלכות חשמונאי שהם יסדו את חנוכה. אולי הפירוש גם כן ככה. זאת אומרת שעניין של מנורה זה נר מצווה ותורה אור, וחנוכה הביא לזה שלכל הדורות של הגלות אנחנו מדליקים נרות של המנורה בבית ובית הכנסת. בכל זמן שהיה עוד זמן של בית שני, היו גם כן חוזרים ומדליקים הנרות בבית המקדש. לכן, גם הקורבנות התחדשו. לכן, למה מנורה יותר לעולם מכל הקורבנות? אז תרוצו, שלא כל הקורבנות בזמן שיש בית המקדש. וחנוכה זה גם בזמן שאין בית המקדש. אז עכשיו אפשר להבין החשיבות הגדולה של נס של פח השמן, עם כל הדברים, גם חותמות של כהן גדול. זאת אומרת, הגדלות של החשמונאים זה הקשור עם העיקר זיידים ועוסקי תורתך. מפני שהעניין הוא כך, ממשיכים בדרך של המהר"ל, הוא נכנס לזה בצורה עמוקה. בבית המקדש היה קודש קודשים, ששם היה מהתחלה בית מקדש ראשון, וגם הקדושה נמשכה, הקדושה של קודש הקודשים, זה היה למעלה מן הטבע. ארון לא מן המידה, וזה התורה שבכתב לוחות הברית, שזה ממש התגלות של הקודש ברוך הוא. וגם מקודם, במדבר, לא קודש ברוך הוא מדבר מבין הקרובים. ומה העניין של המנורה? המנורה היה בהיכל. וכל וגם הנס של הנר המערבי שהיה מופנה לצד הפרוכת, מחוץ לפרוכת העדות, אז העניין הוא כך. הוא אומר שידוע שהעולם הגשמי זה עניין של מספר שש. שיש ידרמים, עשרה שמן, שמיים וארץ. זה המציאות הגשמית. המציאות של קודש ברוך הוא, שהוא משפיע כל הזמן לעולם הגשמי, דרך ניסים נסתרים, זה עניין של שבע, זה עניין של שבת. וזה גם עניין של שבע קני המנורה. והעניין של למעלה מן הטבע, שזה עניין של ברית מילה, ששמונה ימים, זה להיות למעלה מן הטבע, וזה שאנחנו קוראים בקודש ברוך הוא, לכן אנחנו משליטים לגמרי את הכוח של הקדוש ברוך הוא על הטבע שיש השם נתן לנו, ומקדשים קופץ יצרים לשתפת לך לברית מילה, אז זה גדר של שמינית. לכן גם התורה בעצמה, התורה שבכתב זה מדרגה שמינית. למה? מפני שזה למעלה מן הטבע. וחז"ל אמרו, למה נקרא השם של הכלי שמכיל את הלוחות עדות ואת הצוות תורה של משה רבנו? בגלל שמשם תצא אורה לעולם. זה האור גנוז למעלה מן הטבע. ומה העניין של מנורה? שהכהנים צריכים להדליק את זה, או צריכים בכל אופן להיות מעל כל עבודה של המנורה, הטבות נרות וכן הלאה. זה עניין של יורו משפטך ליעקב ותורתך לישראל, זה העניין של תורה שבעל פה, שצריכים להדליק הנרות עד שתשלהב את עולם מאליה. התפקיד של תורה שבעל פה זה להוציא על ידי הגדולי תורה של כל דור, ויש סנהדרין על ידי כוח הסנהדרין, והם מוציאים איך להפעיל את כוח התורה בעולם המעשה, שזה גם כן יש אומרים שזה גדר של שישה סדרי משנה, שהם כנגד ששת קני מנורה, כמו שאומרים צריך החוסן שעוד חוכמת ויראת השם יוצרו, זה הקנה אמצעי, זה יראת השם, שזה הגדר של כל תורה שמרפא. ומה האופן איך שיכול להיות נצחיות לעם ישראל? זה לא בא על ידי תורה שבכתב. למה חס ושלום תורה שבכתב זה יישאר לעולם? אבל אם אנשים לא לומדים אותה ולא מלמדים אותה ולא מפעילים את זה למעשה, אז זה אבדון לעם ישראל. הנצחיות היא דווקא על ידי תורה שבעל פה. ולכן גם כן חנוכה לא ניתן להיכתב, זאת אומרת לא כללו את זה בתורה שבכתב, זה הכל כוח של רוח הקודש של החכמים גדולי התורה, שהם מפעילים את התורה מדור לדור. אז לפי זה יוצא שכמו שכתוב במיוחד הבית השני, יש המר הנבואה של זכריה, בהתחלת זכריה. הוא לא ידע מה זה, למה הראו לו את המנורה הזאת. הראו לו את המנורה עם המסר, לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוכי. היו קשיים גם מבחינת נושאי תערובת. וגם מבחינת בניין בית המקדש עצמה, שהיו אויבים שרצו להפריע, אז מי זה הר גדול לפני זרובבל יהיה למישו? זאת אומרת, כל הקשיים של התחלת בניין בית שני, זה אמר הנביא, כך אמר הנביא לזמנביא, שכל זמן שמקיימים את מסר של המנורה, ועם ישראל, אפילו חלק קטן, הם מסורים להמשיך עוסקי תורתך. לכן הזיתם ביד עוסקי תורתך זה בדיוק עניין של המנורה. הכוח של החשמונאים זה לא היה בשביל כוח גבורה שלהם. מפני שהעניין הוא כך, ניסים נסתרים, אז מגישים אותם בשעת מעשה, אבל נשכחים בקלות. וההוכחה לזה, מה שקורה היום, המנורה זה הסמל של מדינת ישראל, ולא רצו להכניס את שם השם בישראל המדינה, חלק גדול, לדבוננו, וגם לא רוצים אפילו להזכיר את זה, חלק מהמנהיגים כאילו של עם ישראל, שהמלכות הפך למינות. ומה עושים מגבורת החשמונאים? מי חמוך באלם השם? זה מכבי. אצלם זה לא. לא אפילו רצים, מסלפים את הניגון. מי חמוך בגיבורים יהודה? זה מכבי אצלם. ומכביה, מה זה? מה זה המכביה? לעשות בשביל כל אומות העולם, גם כן, בשביל כל עם ישראל, איפה שיהיו, ספורט. ספורט זה דבר עיקרי. זה השפעה של יוונים. בדיוק מה שהם היו רוצים להסיר. ולכן היה צורך גדול להראות שעיקר של עם ישראל זה להמשיך עם לימוד של תורה ועוסקי תורה, כנה מצווה תורה אור, וזה כל הגדר של ההזדהות בין מה שכתוב על הניסים. כל הניסים של ניסים נסתרים היא בזכות זה שהדליקו את המנורה מחדש. לכן יוצא בעצם שעל איזה נס קבוע, נרמז קצת ברשי גם כן, רשי אומר שקבעו אותה, רשי אומר, עשאום ימים טובים בהל לבודעה, שנקבו לקרות הלל, ולא מעל הניסים בודעה, לא מזכיר את העניין של הדלקת הנורה. בהתחלה אומרים קבעו את הנס בגלל פח השמן, ואחר כך אומר זה בעיקר בגלל להגיד הלל, אבל הלל, בהלל וגם בהודעה לא מזכירים בפירוש הנס של פח השמן. באמת על יסוד הפירוש הזה ראיתי שיש פה שאלה מעניינת של שלמה קלוגר. הוא אומר ככה, מהי חנוכה? אז הוא אומר, יש כאן שני דברים לשאול. מה של הגמרא מהי חנוכה? שנוקות של בית רבן יודעים מה זה חנוכה. ומצווה חביבה על עם ישראל משנת דור ודור. אז, וגם השאלה השנייה, למה הברייתא לא מסיימת שצריך להדליק במנר? כתוב רק הלל הודעה, והיא רק מספרת שקבעום ועשום ימים טובים בהלל הודעה. אז הוא השיב, שאלת הגמרא הייתה, מהי עיקר מצווה חנוכה? אם הדלקת הנר או שמא הלל הודעה? ולפי זה יוצא שאם לא יכול לקיים את שניהם, יבחר בהלל הודעה שעיקר החנוכה. אז בעצם אפשר להגיד ככה, עכשיו רב זילברשטיין מביא את זה, ויש להעיר לפי זה, יצא לדין שפחית לקנה חנוכה. ויהיה כך נכלה בכלא, וניתן במקום שלא נקי, ואין יכול לברך ולהלם, יצטרך למכור כסותו כדי להשתחרר. והוא שולחן ערוך לא נעמד דבר זה, כי אם כלפי השמן. והוא בשומן ערוך, צריך לזמר עוד, בהדלקת נר חנוכה, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, שואל ומוכר כסותו, ולוקח שמן לנר. הוא אומר, ואולי אין זה קשה כל כך, כי הוא דבד לא שכיח, לכן לא כסבו. אז זה הולך לפי ההבנה, שיש בו שני דברים נפרדים. על פי הסבר, בהסבר הזה יש לזה, גם בדבר רמב"ן, ובוודאי באריזל ובמר"ל, וגם ברבי צדוק הכהן, לפיהם, זה עניין אחד, זה לא שני עניינים, אלא מה? דבר אחד להלל בפה, אבל חזל תמיד, כל עניינים כאלו, הם קבעו דבר מעשי, שזה יקבע מה שצריך להיות. משל היום, אם היו מסבירים לכל אחד המפרסמים, שעניין של הדלקת המנורה, ולקח את זה כסמל, הפירוש הוא, להתעסק בתורה, להדליק נר, ותמיד גם כן מעלים בקודש, להוסיף על זה. אז זה מה שנמצא אצלנו כדבר קבוע. הלל אפשר לשבח באופן כללי על כל ניסים נסתרים, אבל אם רוצים לזכור את זה לדורות, צריך להיות דבר מעשי. אולי הדבר הזה, הוא אומר, אני אגיד לכם, מה, איך, איך זה הולך פה בארץ. הלוגו של האוניברסיטה העברית, אתם יודעים מה זה? לא בחי ולא בחי, כי הם ברוח, מדעי הרוח. הם חיסכו האות הכי קטנה, היוד, וזה כל ההבדל. צריך, צלפו, מסלפים פה את הקדושה, כדרך היוונים. היוונים דווקא רצו, כן רוח כן, ודאי, מדע כן, כן, זה טוב מאוד. אבל רוחי זה משהו אחר, רוחי זה לדעת שהכל בא מאת הקדוש ברוך הוא. זה רק תורת השם. ובעצם יש חוכמה בגויים תאמן, נכון, יש להם אפשרות הזאת. אפילו כתוב, כי חוכמתכם ובינתכם לנה אמן. אבל מה כתוב? רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כולם יודעים שעם ישראל זה עם חכם. אבל מה הפסוק הבא אחר כך? אתם צריכים להדגיש מי, וגם איפה יש עם כזה שהשם שומע לנו בכל קוראינו אליו. זה קשור אחד מהשני. החוכמה שלנו מיוסד על קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאנחנו מנתחים את זה, אז זה החושך הכי גדול. לכן חושך על פי תהום, זה החושך של היוונים. ולמה? מפני שהחוכמה, זה ככה, בעצם זה הולך יותר עמוק. החוכמה, קדוש ברוך הוא נותן, לכן גם כן, בשביל תורה צריכים חוכמה, ודאי. לכן יש כל מיני הלכות, על החשיבות של כל אחד צריך ללמוד תורה במסירות נפש. אתה חונה עם דעת, זה אנחנו צריכים כדי השיבנו ולתורתך. אבל התכלית של הדעת והחוכמה, זה רק בשביל להיות צדיקים, להשליט עלינו את הדרך של צדקות שהקודש בונתנו בתורה. אבל מי שחושב שאפשר להפריד ביניהם, גם החכמים הכי גדולים ואנשים הכי טובים של חכמי יוון ידעו את זה. ואלכסנדר המוקדן גם הכיר בזה בסופו של דבר, מפני שהוא היה הולך כתלמיד מובהק של אריסטו והיה הולך בכל העולם כולו, הוא היה עילוי גדול מאוד והיה רצה להביא תרבות יוונית במקום הפראות של רוב המדינות. אבל אפילו אריסטו כנראה אמר לו, אל תיגע בדת של היהודים. לכן, כשנפגש עם שמעון הצדיק, הוא קרא לפניו אפילו לפי כמה סיפורים, והגמרא בסוף תלמיד שמדברת על איך שהוא היה שואל שאלות לחכמי דרום, וזה השפיע עליו. הוא ראה שיש פה חוכמה כל כך גדולה. חוכמה שמיוסד, על השתמש בחוכמה רק להכיר בקדוש ברוך הוא. אז לכן גם להלכה למעשה אני אומר, מה שפה מקשר רב זילברשטיין זה לא קושיה, לפני שזה אותו הדבר. ויש הוכחה מהרם, איפה לוקחים את זה שהוא צריך למכור כסות שלו? זה לומדים מפריסם ניסו של של, של דלת כוסות של יין. אז דל כוסות של יין זה בעצם תקנת חכמים. ובכל זאת, בשביל זה אדם צריך למכור את כוסותו ולשאול בפתחים. לא במצוות אחרות, לא במצוות דאורייתא, לא במצוות רבנן. אז מה זה? זה בא לפרסם את הנס בליל הסדר. אפילו כל אני צריך להגיש את זה. אבל זה בשביל פרסום מנסה, ויש עניין להרבות בסיפור יציאת מצרים, שזה דאורייתא. וזה לכן גם הזכרת יציאת מצרים, זה חיוב דאורייתא אפילו כל לילה. אבל על זה, כדי לצאת מן הכלא למשל, כדי להגיד את ההגדה, לא צריכים למכור את כסותו, כמו שהוא אומר. בשביל מה? בשביל הדבר הקונקרטי. למה שהדבר הקונקרטי? להיות שמח, להגיש את השמחה שבעבד לשונות של גאולה, בשביל זה צריכים לקרוא את כסותו. הסמל שמשפיע, מזכיר את האדם, את היסוד, יותר חזק מכל דיבורים. כמו שידוע, זה משפיע, המעשה כזה משפיע יותר על התת-הכרה מאשר כשמספרים או מדברים. המצווה דורייתא לספר, וכל המהווה שם הרי זה משובח. אין שום דין צריכים לקרוא את קצותו. ומשם לומדים את הדין, ורמב״ם אומר, משם הוא לומד את הדין בשביל, בשביל המצווה של נרות חנוכה. ובאמת כל היסוד הזה גם כן מרומז ברמב״ם. שרמב״ם אומר על זה שמצוות נר חנוכה מצוות חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם לדבר כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הקהל והודיה על הניסים שעשה לנו. מה, למה עולה על הניסים? על פי פשטות הנר חנוכה על הנס של פך השמן. אז רואים פה שהרמב״ם מקשר הנס של פך השם עם כל הניסים, לפני שזה התוכן של כל הניסים וזה הסיבה של כל הניסים. הוא אומר להוסיף בשבח, וגם מוסיף על זה הגדר של, של מעלים בקודש, הוא צריך להוסיף כל הזמן הניסים שעשה לנו. ואפילו אינו מה יוכל אם נצטקע שאלו מוכר כסותו ולקח שמן ונרות ומדלק. אז רואים שהרמב"ם כנראה גם הולך בדרך זו לקשר ביחד המצוות ההדלקה עם הדין שצריכים לשבח לקדוש ברוך הוא. אז בעצם אנחנו אומרים את זה כל זמן שאנחנו מדליקים שעשה ניסים לאבותינו. בסדר, אפשר להגיד שזה הולך על הנס של פך השמש וזה, אבל הנרות הלאן מדליקים, אומרים על, על, על הניסים, על התשועות ועל מלחמות שעשית לאותינו. מה הנרות בשביל מלחמות? רואים את זה מפורש. זה מה שמזכירים, ההלל. זה מה שאומרים כשמדליקים הנרות, הלל בקצרה. לכן זה אותו הדבר. לכן אין פה או זה או זה. אבל בשביל מחירת, כסות, דברים כאלה, זה ייחדו על הדבר הקונקרטי. כך אפשר להסביר, במיוחד זה טוב לפי הגדר של מה שאמר אמרו. עכשיו נראה הלאה. תונה רבון הגמר אומרת, מצוות חנוכה נה איש וביתו ומהדן נה לכל אחד ואחד, ומהדן מן מהדן בית שמרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילה פוחת והולך. טוב, והילה לא אומרים יום ראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך. אז יש פה קושיה שלא מוצאים הגדר הזה של הידו בשום מצווה אחרת. ומה הגמרא אומרת פה וכמה? שיש דין של הידו מצווה, שלומדים את זה מזה כאילו ונבהו. אז הגמרא אומרת, תפתית עמוד בית, שאומר רב זירא, והידו מצווה עד שליש במצווה. זאת אומרת, רש"י אומר, יש דין של הידו מצווה, שלומדים את זה מזה כאילו ונבהו. אז רש"י אומר, אם מוצא שתי ספרי תורות ואיך עוד הדור מחברו, יוסיף שליש הדמים ויקח את הדור. תנא זה כאילו ונבהו, יתנאי לפניו במצוות, עשה לך ספר תורה נאה, לולב נאה, ציצית נאה. אז יש פה קושיה, אם זה הידור מצווה, כך שליש במצווה. ופה אנחנו יש לנו מהדרין או מהדרין מן המהדרין, ובשולחן ערוך לא כתוב הדין של נה איש וביתו, ולא כתוב סתם מהדרין, כתוב הדין של מהדרין מן המהדרין, בלי להזכיר האופנים האחרים. והיום, ברוך השם, חלק גדול של עם ישראל, אפילו אלה של דבוננו עדיין לא דתיים, הם מדליקים נרות בחנוכה לפי מהדרין מן המהדרין. נשכח כתוב בשולחן, כך מדליק עם ישראל. אבל יוצא, אם תעשו חשבון, יוצא שכל אחד במקום שליש של השווי של המצווה, בשביל זה הוא צריך 36 נרות, כן? בשביל מהדרין, זה בשביל מהדרין. אבל במקום שליש, מה אנחנו עושים? אם זה רק נר אחד, לאיש אחד, לפתור כל הבית, כל המשפחה, אז יוצא רק 8 נרות. 8 נרות כל חנוכה, לא יותר. לאיש הביתו יצא ידי חובתו. אבל רוצה להיות מהדר, אז נר לכל אחד ואחד. אז אם יש, נגיד, במשפחה, יש שם 10 מדליקים, או בישיבה גם כן יש מספר כזה, נגיד מספר של 10, רק אחד צריך להדליק, נר אחד כל לילה, זהו, רק 8. במקום זה, כל אחד לוקח 36, לכן זה 24 יותר, לכן יוצא בסך הכל, אם יש 10 במשפחה, זה 720, בשביל איש אחד זה 72, תעשה חשבון. ובשביל 10, בשביל כל, נער לא כל אחד ואחד, ובשביל מהד ומהד זה אפילו יותר, יוצא, שזה יוצא הרבה יותר. אז רוב האחרונים אומרים, עשו תקנה מיוחדת, כך אומר הבריסקרוב, הקריס, וכך אומר גספס אמס, כך כתוב בהרבה האחרונים, עשו תקנה מיוחדת, בגלל, למשל, אומרים, כמו שהפך אומר, צריכים להדר בגלל שהתרשלו בעבודה. בכל זאת, רבינו חננאל אומר פה, בצד, הדין של מהדרין, זה כמו שכתוב בבבא קמא, הידו מצוות שליש. וזה סתירה מיני עובד. איך אפשר להסביר מהדרין מן המהדרין, שזה כפול 100, כפול 700, והוא אומר שזה הדין של שליש. אבל על זה יש כבר תירוץ, פעם שמעת את זה ממני. התירוץ הוא שכתוב בבבא קמא. מי אומר הידו מצוות שליש? רב זירא. השליש במצווה. אחר כך אומר, במרובה אומרה, משמי דרב זר, עד שליש משלו, מכאן ואילך משל הקודש ברוך הוא. ומעניין זה וזה תמצאו, כתוב בשולחן ערוך, סימן תפרי שנונבה, בנוגע לארבע מינים, כתוב עד שליש. הפסק כמו שכתוב, רק שליש במצווה. אז גם אנחנו יודעים, כשאנחנו הולכים לבחור לנו ארבע מינים, יש בדרך כלל סוגים, כשר, מהדרין, מהדרין, מהדרין. אז מי שרוצה לקיים דין של השולחן ערוך, צריך להוסיף שליש כדי לקיים הדין של הודו, של הידו מצווה. אבל לא שהוא צריך, משל, אם אמין פשוטים עולים רק 100 שקל, פשוטים, אז הוא לא צריך להוסיף על זה 700 או הרבה מאות יותר. זה כבר מלמעלה מדין של הידו מצווה. אבל רבינו חננאל מסביר את זה בבבא קמא, ששם הוא אומר, במרוב אומרים, נשמע רב זר, עד שליש משלו, מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא. טוב, השולחן ערוך פוסק כפי רב זר, מה שכתוב בבבלי. אבל הריף, וגם על-פי פשטות הרמב״ם, יכול להיות גם כן, שלא מזכיר דין של שליש בשום מקום. למה? בפני שהם פוסקים, כמו מרוב רב זירא, שידוע שרב זירא, שהאחד מהכי גדולים בזמנו, בבובל, אבל כדי רצה ללכת לארץ ישראל, ללמוד תורה מהגדולים שם, אז כתוב ויתנה 100 ימים, כדי לשכוח הדרך של לימוד בבובל, או כדי שיכול לקבל הדרך לימוד בארץ ישראל. הוא שינה את דעתו. לכן יש גם כן כמה מקומות שרואים שהוא שינה את דעתו. אז אפשר להגיד, כך אומר אורך לנר, שבעצם הרמב״ם, הריף בוודאי, והרמב״ם גם כן מזכירים, הריף רק מזכיר את הלשון השני, והרמב״ם בכלל לא מזכיר עניין של שליש. למה? מפני ש... מה הפירוש של מכאן ואיך של קודש ברוך הוא? אומר רבינו חננאל פה, שאם הכסף זה תוצאה של יגיעה שלו, שצריך זה, הוא צריך את זה בשביל הפנסה שלו, אז מזה הוא ינסה לקיים גם המצווה של הידו, זה כי לבן והוא, יתנו לו במצוות, וזה זה הגבול, הוא לא צריך את זה. מה זה משל הקודש ברוך הוא? שאם הקודש ברוך הוא מביא לו איזשהו כסף, דרך נגיד, דרך מפעל הפייה, דרך משהו אחר, אז עכשיו אין גבול. ולכן הוא אומר שזה אותו הדבר, אותו הדבר עשו עם שמן. שמן לא עולה בכסף, אז לכן בשביל כל עם ישראל יש פה גדר של הידו. כיוון שזה לא עניין שיעלה בכסף, לכן יש זכות גדולה להוסיף על זה. אבל כך אפשר לתרץ לפי רבינו חננאל, שאין דין של שליש, ורמב"ם גם לא מזכיר, רק צריכים להוסיף. רמב"ם גם צריכים להוסיף. יש פה עניין להוסיף בשבח, גם על ידי זה שמהדרין. מהדרין פירוש לעשות דברים מצווים מובחר, אומר, חלק אחד וחלק אחר זה מהדרין. מפני שהדלקת הנרות מסמלת את האופן איך שהאדם מנסה לצמוח בשבח של הקודש ברוך הוא. אפילו מה, יש, אפשר לקשר את זה להלל ולשבח. להלל זה להלל לשם, לכל הניצים, לכל מה שהוא עושה בשבילנו. מה זה לשבח? זה מלשון שבח. הוא צריך לנסות, אפילו כל יום, ודאי כל שנה, למצוא דברים חדשים שבהם אפשר לשבח לקודש ברוך הוא. לכן דור לדור ישב בכל דור, אפשר לראות יותר נפלות הטבע. מי שמסתכל היום במדע, כל שהמדע הביא פשוט דברים כל כך נפלאים בכל טבע, בכל חלקי הטבע, בגוף של בן אדם, וגם בכל הצמחים, ובכל החיות, ובכל אפילו, בכל הדברים הכי קטנים של הטבע. ממש דברים נפלאים כל כך, שאפשר בכל דור לחדש, להביא יותר, משל השעה בחינה של חובות הלבבות, שהוא אומר שזה אחד מהדברים איך להכיר הקדוש ברוך הוא, שעה בחינה. בזמן שחובות הלבבות הוא יכול לספר על כל הדברים, היום, הלוא זה אצל הגויים גם, יש, לכן כל כך הרבה מדענים מאמינים בשם, זה כל כך נפלאות, אי אפשר להסביר אותם. זה בא, וכל מה שיודעים יותר, רואים שיש עוד דברים אחרים שעדיין אנחנו לא מבינים. אבל כל היום יגידו כולם, בוודאי יש תכלית מיוחדת לכל דבר שנברא בעולם. למשל, אם השמש היה קצת יותר רחוק, קצת, היה הכל בכדור הארץ, היה הכל מוקפא. אם זה השמש קצת יותר קרוב, היה הכל נשרף. יש כל מיני דברים שהמדע החדיש, דור ולדור ישב במעשיך. למשל, מי שקורא היום, יש ספרים על זה, למשל רבי גדומילה, הוא מעריך בזה הרבה, לראות הניסים החדשים שלא ידעו בדור הקודם. והיום, כמעט כל יום, יש התחדשות ידיעה של נפלות הטבע. אז זהו גדר של שבח. וזה עניין של הרמב״ם מזומש, צריכים להרבות בנס. אז עכשיו ניכנס קצת לשאלה של מה לשון ההדרן, אני רוצה להוסיף משהו על זה, שזה אנחנו מוצאים העניין של נוח שקיבל מת הקדוש ברוך הוא את השבע מצוות בנוח כדי להציל את העולם מעוד מבול. וכתוב שויאכל נוח איש אדמה ואיש הכרם, אז ידוע מה ששם ויפס עשו ומה שחם אבי כנען עשה. למה קוראים אבי כנען? זה כבר רמז על הבא, שהחלק הירוד זה היה אצל כנען. אז היסוד הוא ככה, אפשר להסביר את זה, יש נשמת בן אדם בצלם אלוקים, יש נשמה, רוח ונפש. ואומרים ככה, נפש, נפש הבהמית. יש אינסטינקטים כמו הבהמות. ונשמה, נשמת חלק אלוק ממעל. אז היצר הטוב זה הנשמה, והיצר רע זה הנפש הבהמית. וביניהם יש רוח. הרוח זה הרגשות. והכל פה תלוי באיזה כיוון. רוח זה גם כיוון של, של, של הרוח, של האוויר. זאת אומרת, מכיוונים. הכיוון, מי שבאמת רוצה לחיות בצלם אלוקים, הוא צריך לחוף את יצרנו להשתבד לך. הוא צריך לכוון כל האינסטינקטים שלו להיות משובדים לנשמה. זה, אז הרוח, כל הרגשות גם כן, הם ילכו בכיוון של, של הנשמה. אוקיי. והרשע, הוא אפילו משתמש בקצת כוח של השכל הכי גדול שיש לו, שיש בזה נקודה גם כן של נשמה אלוקית, הוא משבד את זה ליצרה, אז הכיוון של הרוח להפך. אז האינסטינקט זה הנפש, והרגש זה הרוח. הרוח יכול להיות ככה או ככה. אז יש חכמים הם לרע, משתמשים בחוכמה, שבעצם החוכמה נתן הקדוש ברוך הוא לבן אדם, שלמען תשכיל בכל אשר תעשה עד לשמירת התורה. אבל אם לא, הוא עלול להיות עבד ליצרו במקום להיות עבד ליוצרו. לכן כבר אבא בן אל אומר כך את זה, מה העניין של שלוש שמות הללו? נוח קרא שם חם ויפת. זאת אומרת, שם זה עניין לתת את השם התכלית האמיתית. זה הנשמה האלוקית להבין ולהשכיל על ידי זה שמתקשרים בקודש ברוך הוא. זה נשמה אלוקית. זה שם. מה זה חם? חם זה חמימות התאוות. ומה זה יפת? יפת זה הדבר של הרגשות. הרגשות יפת אלוקים ליפת. אז יפיפותו של של שם יכול, של של יפת יכולת בו לשם. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, יש אפשרות של חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים לא אל תאמין. אלא אם כן הם מקבלים שם מצווה נוח שהם ניתנו על ידי הקודש ברוך הוא דרך משה רבינו. אז הם חסיד לאומות העולם. אבל אם לא, אז הם עלולים ללכת בחוכמה בלי השם. ואפילו אריסטו, שהכי גדול, ורמב"ם גם בין כל הפילוסופים של, של יוון, אבל הוא גם כן האמין בנצחיות של הטבע. זאת אומרת, יש אלוקים שמנהיג את הטבע, אבל השם, יש נצחיות של הטבע גם כן. ואפילו גם כן, גם כן פלטו, גם כן הלך קצת דרסו, שאמר שיש חומר יולי, אז לכן הם לא קיבלו את העניין הזה שהקודש בור שולט בכל, ויכול להיות לשנות כל הטבע ברגע אחד, אתה מחייב כולם, שזה היסוד שלנו. אז לכן, אלה שלוש עניינים, הם גם נמצאים בציוויליזציה של אומות העולם. אז עולי שם, שם, שהוא גם כן יצא ישיבה לתורת בני נוח, אבל הוא לא הפיץ את זה. הוא עשה את זה מהמקום שלו. מה שאין אברהם אבינו, הוא הפיץ את זה בכל העולם כולו. אז העניין הוא כך, יוון, זה יפת אלוקים ליפס, אלוקים כן, השם, ברוך השם אלוקי שם. זה ההבדל בין שם הוואי ושם אלוקים. שם אלוקים זה הכוחות, לכם זה לשון רבים, כל הכוחות שיש בעולם, יש המון כוחות, שהם ביסוד של כל הדברים של הטבע, אז אנחנו אומרים, השם הוא אלוקים. זאת אומרת שכל הכוחות שישנם הם תחת שלטונו האבסולוטי המוחלטת של הקודש ברוך הוא. מה שאין כן הגויים בצורות שונות, אין שעובדי עבודה זרה אפילו עשו משמש וריח כוח עליון, אבל אלה שהיו יותר רוחניים הם קיבלו את זה שיש טבע, ואמרו טבע גם דבר נצחי. אבל אנחנו, זה גם הרמב״ם, חלק מהמורים הנבוכים, זה להרוס את השיטה של אריסטו. זאת אומרת שהיסוד שלנו הוא שהקדוש ברוך הוא מחיה את כולם, הוא מעמיד את הטבע בכל רגע, מחדש בטוב בכל יום מעשה בראשית, בכל רגע ורגע. והוא יכול להפוך את זה. לכן, כשבאו היוונים, אז הם, יש פה סתירה בעצם. יש סתירה גדולה. מה קרה בין אלכסנדר? הוא הכיר בזה על עליונות התורה של השם על תורת יוון. זה ברור מהגמרא וגם מהרבה מקורות אחרים. אבל היורשים שלו, אז היו חלק טולמי. טולמי הראשון הוא האכזרי. טולמי השני הוא הידיד של היהודים. והוא בנה ספרי הכי גדולה בעולם העתיק. של 300,000 ספרים, כתבי יד הכולים. כתבי יד. והוא רצה גם כשיתרגמו את התנך. וכך עשו. השבעים ושתיים זקנים, את התורה, ומזה יש התרגום היווני, והחז"ל אמרו, וגם בלטנית כתוב, עשו טנית, בזמן של התרגום. גם הוא היה ידיד, לכן החכמים כנראה רצו לשמור על הידידות, והוא ביקש שכל אחד יכתוב את התרגום בחדר נפרד, אחד לא ראה את השני, וכולם הסכימו לעשות כמה שינויים כדי להסביר את זה ליוונים לפי שיטתם, שלא יבלבלו. וזה היה חושך, היו שלושה ימים של חושך, ועל זה קבעו טנית בטבת. זה קרה. אז ומצד שני המשנה אומרת שרבי שמעון אומר, וגם החכמים מסכימים לזה, יוצא מהגמרא, רבי שמעון גמליאל אומר, שאי אפשר לכתוב תפילין ומזוזות וספר תורה בשפות אחרות, הם רוצים להוציא את הציבור, אבל יוונית מותרת. למה יוונית מותרת? אומרת הגמרא במגילה, שזה ככה כתוב על החג, אומר רבי יוחנן, על החג בשם גמליאל, מי טיימר, או מקרו, יפתי לקים ליפת, וישכוים בו לשם. דבריו של יפת יהיו בו לשם. מי טיימר, תכתיב יפתי ליפת. יפיתותו של יפת יהיה בו לשם. אומר רשי, של יפת הוא לשון יוון, לשונו יפה משל כל בני יפת. ולכן, שיבחו את זה. וגם אחר כך שאכילס, הגר, תרגם ליוונית, הסכימו לזה. הוא הגר צדק, תלמיד של התנאים, והסכימו. אז למה היה תנית? אז הפירוש הוא פשוט. לפני שמה קרה? מכיוון שטולמי רצה להפיץ את זה, וגם על זה להתקרב ליהודים, אז היהודים באלכסנדריה התבוללו, אמרו אנחנו כבר לא צריכים ללמוד לשון הקודש, וכולם התבוללו. וגם אחר כך זה השפיע לרעה גם בארץ ישראל, וידעו במשך הדורות זה השפיע דאבוננו גם כן על הנוכרים שהם צילפו את התנך, גם אסלאם וגם נוצרים. עד היום מסלפים דברים בתנך, לא לפי הדרך הנכונה. מה שאיכן, אכילס עשה את זה טוב. וגם, זאת אומרת, הם הכירו. מה הפירוש פה? אם באמת משתמשים בזה כדי להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, יש בזה היתר. והיופי, היופי זה הרוח. אז היופי זה מה שאמרתי, שם חם ויפת. לכן, יש גדרים, גם כן, בהשפעת יוון, שאפשר לשבר אותם לתורת השם. למשל, גם כן, אם אנחנו, זה ההבדל בין שני התרגומים. וזה ההבדל היום גם כן, משל של תרגומים, שהקדוש ברוך הוא שמר את התורה של פה שישאר בעל פה. למה? זה שגם כן חששו. על אף שמשה רבינו כבר כתבו את התורה כשכבשו את ארץ ישראל, חלק מהתורה יש שם אחים, כל התורה, בכל הלשונות. לכן, טוב, הכוונה היא בהיטב שגם אומות העולם ידעו את זה. אבל צריכים לדעת את זה דרך חכמי התורה, ולא בדרך אחרת. זה הבדל גם בתרגומים. התרגומים שעושים הגויים באוניברסיטה זה כי הם ברוח, כן, ברוח, אבל לא רוח של הגויים. מה ש... לא יודע אם זה היום ככה, אבל היו אצלנו גם בחורים שבאוניברסיטה העברית, כן, למדו תנך, כן. למדו תנך על תר, על תומת. כל האנטישמים, החכמים הגדולים של גרמניה, שניתחו את התנך לפני שניתחו את עם ישראל. וזה לימדו פה באוניברסיטה, מפני שהמרצים לא יודעים את התנך עם המלבה, לא יודעים את התנך, רק עם מה שאמרו מבקרי המקרא ואחרים. זה הכל בא בגלל השפעה של הספצ'וקין, זה התחיל את הדרך הזאת. אז לכן אני כבר, יש בעצם על יסוד זה, אפשר להסביר מה הגדר של מהדרין. של מהדרין זה לעשות את המצוות בצורה יפה. מה? השתחוו לשם בהדרת קודש. הקדוש ברוך הוא לא אומר, רק תעבדו את השם מצוות, או עם תפילה. לא צריכים להתנאי לפניו במצוות. אנחנו צריכים להשתמש בחוש היופי, בשביל קדושת התורה. ומה היא בית המקדש? בית המקדש הבניין הכי יפה. בית המקדש היה מקום ששם היה מוזיקה הכי נפלאה, עם כל מיני כלי שיר, כך כתוב בדברי הימים, עד אין מספר. לשמוע, למצוא בנגינות, מזמור שיר, פירוש הדבר שהיה פה זמר, היו פה נגינות של הלווים משורים, הלווים בעלי ניגון, והיא כנגן אמר, ואתי עליו רוח השם. בוודאי, כוח היופי יכול להגיע לשפת הנשמה. אומרים, מוזיקה זה שפת הנשמה. כך גם הם מסבירים, לדוד מזמו או מזמו לדוד. אם זה מזמו לדוד, אז זה מבא לדוד המל על די הכינור. הרוח הצפונית באה על, על, על החוטים של הכינור, של הניב לחינור, ועל זה מתעורר דוד המלך, וחיבר את תילם, ולפעמים זה בא מדוד המלך בעצמו בפנים, זה דוד מזמו. לכן מוזיקה, אבל גם היופי של בצלל, זה בצלל ואחרים, יופי של משכם, יופי של בן, זה אפשר להגיד ככה. ציון מכלל יופי. המקום הכי יפה זה בית המקדש. מה שהיה או מה שיהיה. וזה הכולל כל יופי שנמצא בעולם. אבל זה כל יופי שמשתמשים ברוח, הרגש, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולכן יש פה דין של מהדרין מן המהדרין. לפני ש... שבמיוחד הניסיון הגדול מאוד של בית שני, עד איזה מידה יכולה כוח לימוד התורה בקשר עם הקדוש ברוך הוא להתגבר על כל חוכמות חיצוניות. אז הוא הצדיק, הצדקות צריך להיות על יוון, זה ציון. צדי ויוון. ציון, אם יש צדקות, אז אפשר להשתמש במה ש, מה שהיה חזק אצל היוונים, וזה להבין בעצם כל המדע של היוונים וכל האתיקה של אריסטו, היה מיוסד לא כל כך על צדקות, זה היה מיוסד על עניין של הרמוניה. הרמוניה, הרגש של בן אדם, אם הוא רוצה צבעים שהם בהרמוניה גדולה, אז זה משפיע עליו. אם יש הרמוניה בציורים יפים, אם יש הרמוניה במוזיקה יפה, זה, וגם השירה של התורה, ושירה היפה של תהילים, זה משפיע על הרגש. אבל צריך להיות בשביל צדקות. לא לקש... ואם לא, חכמים הם להרע, וכל התרבות שלהם, אפילו תומה, כמו שראים היום, כן? מה זה? זה תרבות, זה תרבות אנשים חטאים, כמו שכתוב, תרבות, זה ריבוי של תומה. ובמקום זה צריך להיות מהדרין בקדושה, וזה דווקא נגד עניין של חנוכה, שזה ניסיון בשביל כל הגלויות, שעד ביאת המשיח. לכן כתוב כאן תהילים שקראנו היום, שערכתי נר למשיחי. אז אומרים, הנרות של חנוכה, הם יכולים להביא, להתגדל באור הגנוז בתורה. אור הגנוז בתורה זה תורה שבעופה, יש בזה כמה שלבים, יש תורה שבלי הלכה, של אגדה, של מדרשים, של קבלה, זה הכל אור הגנוז, זה גנוז באותיות של התורה, וזה יתגלה, ומייצא שם, וביא את משיח צדקנו, במהר ומנו אמן. בעצם יש לי, יש חומר, עוד שיעור, טוב נראה. I'll tell you, on those who come to my share Sunday, there's even more important teachings. Take time.